שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. כמו שהבטחתי לכם לפני שבועיים, בחרתי בפינה הפעם לעסוק בהפיכה או לא הפיכה שהייתה בתוניסיה ב-25 ביולי, ותראו איך המציאות משחקת איתנו. בזמן שאני הבטחתי לכם לדבר על תוניסיה, אירועי אפגניסטן מציפים את הכותרות ואת החדשות, ואני אניח לזה הצידה. התחייבתי לתת לכם ולהראות לכם דיון מעמיק בסוגיית תוניס ואיך זה משפיע עלינו. אני מבטיחה לכם שכמובן, אם אין איזשהו אירוע חריג שיקרה בשבועיים הקרובים, אני אעסוק, הפינה הבאה שלנו תעסוק באירועי אפגניסטן ואיך הציבור הערבי רואה את מה שקורה בה והנסיגה האמריקאית מאפגניסטן אחרי 20 שנה, איך זה משפיע על השיח בציבוריות הערבית, במדינות השונות. מבטיחה לכם, חייבת לכם כזה דיון, אבל אנחנו חוזרים לתוניס, לתוניסיה, מתוך רצון לתת לכם, להראות לכם כמה דברים שקרו בפרספקטיבה, אתם יודעים, עברו כבר כמעט 3 שבועות מאז ההפיכה. אני רוצה להראות לכם את הדיון. מצד אחד, דיון פנימי בתוך תוניסיה, אנחנו ניגע בו. אחר כך אנחנו נעבור ונראה איך מצרים מגיבה לאירועים של מה שקורה בתוך תוניסיה. נעבור למפרציות ונראה מה מעסיק את המפרציות, למה המפרציות דווקא שמות את הדגש על האסלאם הפוליטי, על מפלגת הנהדה, ולמה זה האובססיה שלהם מול האסלאם הפוליטי והאחים המוסלמים, איפה הם שמים את הפסיק ואת הנקודה, איך זה קורה שמה. ואני כמובן, איך לא אסיים, איך זה קשור אלינו, איך מה שקורה במדינה קטנה בצפון אפריקה קשור למדינת ישראל, איפה אנחנו צריכים לשים את הלב, מלבד העניין והסקרנות של איך התהליכים קורים בתוך באמת אותן מדינות, אותה מדינה שהביאה לנו את האביב הערבי בדצמבר 2010, עובר 10 שנים, ולאן היא לוקחת אותנו ואת האזור 10 שנים אחרי. אז בזה אנחנו נעסוק בזמן שיש לנו בפינה הזאת, ונתחיל עם מה שקרה למעשה ב-25 ביולי. אז אתם רואים פה את מחמוד צהל, דווקא המצרי כותב את הדברים הבאים, הוא כותב, רגע, נשיא טוניסיה מינה את עצמו לעמוד גם בראש המערכת המשפטית, אז כעת הוא מנהל גם את הרשות המבצעת, וגם את הרשות השופטת, וגם הקפיא את פעילות הפרלמנט, לעזאזל. זאת אומרת, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון הערבי, זאת שראו בה כדוגמה חיובית, לאביב ערבי, לאן היא הולכת? כי ב-25 ביולי מגיע הנשיא קאי סעיד ועושה את הדבר הבא. הוא משתמש בסעיף 80 בתוך החוקה התוניסאית, ולמעשה מפטר את ראש ממשלת טוניסיה, את הישאם א-שישי, מקפיא את פעילות, מודיע שהוא מקפיא את פעילות הפרלמנט ל-30 יום, שעוד מעט מסתיים את התקופה, נראה לאן זה מוביל. לוקח לעצמו למעשה את כל הרשויות תחתיו, המשפטית, המבצעת, החוקתית, ומודיע שהוא הולך למעשה להסיר את החסינות שיש לכל חברי הפרלמנט בתוניסיה. הוא טוען שזה בשביל, הוא אומר שתוניסיה סטתה מהדרך של הדמוקרטיה, צריך להשיב את הדמוקרטיה לתוניס, וזאת על ידי כך שהוא יעמיד לדין את אותם מושחתים, את אותם אנשים שגנבו את כספי המדינה. ברקע, וזה לא פחות חשוב להגיד, שבועיים לפני האירוע הזה, הפגנות מאוד 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 קשות בתוניסיה. על מה הם מפגינים התוניסאים? הם מפגינים נגד השחיתות. אתם כבר כולכם מכירים שכרגע השחיתות השלטונית היא זאת שמפריעה לציבור הערבי, וכמובן למעלה מ-20,000 מתים בתוניסיה מהקורונה. ושני הדברים האלה, משבר כלכלי קשה, קורונה שהורגת את בניה של טוניסיה ושחיתות אדירה מובילה את הטוניסאים בחזרה לרחובות, והפעם אנחנו לא רואים בועזיזי, אבל אנחנו רואים הפיכה. ופה מתחיל דיון שאני אלווה, אתם תשמעו איך זה נשמע מתוך טוניס, כי בזה עוסקת טוניס. טוניס לא עוסקת בהשוואות, היא לא נותנת ציונים, היא לא מדברת כל כך על האחים המוסלמים, היא עוסקת האם הייתה פה הפיכה, או לא הייתה הפיכה. האם יש תמיכה במהלך של קאי סעיד, או אין תמיכה ציבורית? והאם יש תמיכה, האם הפיכה שיש לה 100% תמיכה ציבורית, זכור לכם, מצרים, 2013, איזשהו תרחיש דומה. האסלאם, המפלגה של האסלאם הפוליטי, משתלטת על הפרלמנט במצרים. נכון? ב-2012, שנה אחרי המהפכה, שולטת במצרים, מגיע הצבא, עושה הפיכה שנה לאחר מכן ב-2013, בתמיכה ציבורית אדירה. ואז נשאלה השאלה, האם במצרים הייתה הפיכה או לא הייתה הפיכה, אם יש כזאת תמיכה. אותו דבר בתוניסיה. כי מה שאנחנו רואים אחרי הנאום, אחרי ההודעה של קאי סעיד, הצרחות, צפירות והמון המון שמחה ברחובות של תוניסיה. ואנחנו שואלים את עצמנו, מדוע השמחה? האם הדמוקרטיה לא רוצה, הדמוקרטים לא רוצים להיות דמוקרטיים? האם הם לא דואגים לדמוקרטיה הכל כך שברירית שלהם? מדוע הם רוצים לראות מהלכים לא דמוקרטיים? וכולנו יודעים מה קורה כשמנהיגים משתמשים בדמוקרטיה על מנת לעשות מהלכים לא דמוקרטיים. ופה מתחיל דיון באמת פנימי בתוך טוניסיה, ואני רוצה להשמיע לכם אותו. אז כמו שאני משמיעה לכם בלבנון את הסאונדטראק, את המוזיקה של הקריסה, אני רוצה להשמיע לכם איך באמצעות הרשתות החברתיות, איך נשמע דיון פנים טוניסאי בסוגיה של הפיכה או לא הפיכה, היה או לא היה. אז בוא, אני אתחיל כמובן עם קריקטורות שמלוות אותנו קצת צבע, איך זה נראה ביום שאחרי ברשתות, ואתם רואים פה את עובייד, מראה לנו שלמעשה הוא מראה שהחוקה, כלומר הטוניסאים משתמשים בחוקה כמו נייר טואלט, והם למעשה זורקים את החוקה לאסלה. אני יכולה לומר לכם שהעיניים החיצוניות, הקריקטוריסטים בעולם הערבי, יש להם עיניים מאוד ביקורתיות על מה שקרה בתוך טוניס, בעוד הטוניסאים לפחות בשלב הראשוני מאוד תומכים במהלך. נכון להיום עדיין יש תמיכה מרחבה מאוד בתוך טוניסיה במהלך של קאי סעיד, מתוך מחשבה כמובן שהוא יעשה צעד, כלומר הוא יעניש את המושחתים ויחזיר את הדמוקרטיה. הם עוד לא רוצים לחשוב שאנחנו נראה תרחיש מצרי פה, שבו למעשה האיש והצבא יעשו הפיכה מלאה. זה עוד מה שנקרא, אנחנו עוד חזון למועד, אבל אתם רואים שלפחות בראי הקריקטוריסטים יש ביקורתיות. זאת אומרת, הנה למשל, עימאד חג'אג' המפורסם, אחד הקריקטוריסטים הפלסטינים שנמצאים בירדן, מראה לנו, אתם נכון הרי כשהיה אביב הערבי, ראינו איך מפילים, איך הציבור מפיל את הדיקטטורים, איך הם מפילים את הפסלים. אז מה שהוא מנסה להראות בקריקטורות זה שיש בכל זאת עדיין בעולם הערבי אנשים שרוצים להחזיר את הדיקטטורה. אתם אומרים, יש מי שרוצים להשיב את הדיקטטורה, חלקים שעדיין לא רוצים דמוקרטיה, יש איזשהו שיח, ולא רק דרך אגב בקרב ציבורים ערבים אינטלקטואליים, גם בקרב, אני יכולה להגיד לכם, המערב, איזשהו שיח כזה מוזר שאומר, האם הערבים בכלל מגיע להם דמוקרטיה? האם הערבים יכולים להכיל דמוקרטיה? האם הם דמוקרטים בנפשם? ואנחנו זוכרים את עומר סולימן, איש המוחברת של מצרים, שאמר, לא מגיע דמוקרטיה לערבים. הוא בכלל החליט, זאת אומרת, הוא שם סימן קריאה ואמר, הערבים עוד לא בשלים לדמוקרטיה, נקודה. ואתם רואים, יש דיון, יש דיון כזה באמת, האם האזור הזה בנוי לדמוקרטיה או לא? אנחנו לא גמרנו את השיח, בראייה כמובן טוניסאית, זה שיח מאוד מתנשא. מי אתם בחול שתבואו ותלמדו אותנו מה הצרכים שלנו ומה הרצונות שלנו? אבל מתקיים דיון כזה ומחובתי להשמיע לכם אותו. פה אתם רואים שוב את עימאד חג'אג' מראה לנו איך על הטנקים, הטנק של הגנרלים, מסך ההפיכה הצבאית, מתחיל לחסות על הדמוקרטיה הטוניסאית. אני חשוב לי לומר לכם שקאי סעיד לא השתמש בטנקים ובצבא, למרות מה שמנסים פה לרמז, בגלל שהייתה כזאת תמיכה ציבורית גדולה וכולם יצאו לרחובות לצמוח, לא היה צורך להשתמש בצבא בטנקים. הוא כן פיטר את הרמטכ"ל ושם שר הגנה חדש, שכן ישתף איתו פעולה במידה ויהיה צורך, אבל נכון לעכשיו אנחנו לא רואים טנקים ברחובות טוניסיה, ולמרות שפה אתם רואים בצד כתוב על אינקילאב, ההפיכה, זאת אומרת על גב הצבא עושים הפיכה, אז אני יכולה לומר לכם שנכון עכשיו בטוניסיה לא עשו את ההפיכה על גב הצבא, אלא רק באמצעות החוקה, אבל אנחנו נראה מה קורה 30 יום אחרי שהאירוע הזה קורה, באמת האם קייס מוסר את המפתחות לפוליטיקאים, או שהוא נשאר בתפקידו, קורא לתקופה הזאת תקופת מעבר, ולוקח יותר ויותר סמכויות לידיו. פה אתם רואים את אחמד רחמה כותב את הדברים הבאים, את הקריקטורה הזאת, שבה הוא אומר הדמוקרטיה הטוניסאית עפה ברוח. זאת אומרת, רוב הקריקטוריסטים במזרח התיכון מבקים על הדמוקרטיה הטוניסאית. אף אחד לא חושב שזהו צעד, כלומר שמה שעשה קייס סעיד הוא צעד לחיזוק הדמוקרטיה, אלא הרוב המוחלט חושבים שצריך לנפנף לשלום לדמוקרטיה הטוניסאית ולהיערך לתקופה, מה שנקרא, ראינו עכשיו באפגניסטן, הבדל של 20 שנה, היה טליבן 20 שנה והטליבן חוזר. אותו דבר כאן, הייתה הדיקטטורה, 10 שנים ניסיון דמוקרטי וחוזרת הדיקטטורה לטוניסיה. האומנם, אנחנו עוד, כמו שאמרתכם, אנחנו נצטרך לראות. ופה באסם בענוני כותב את הדברים הבאים, הוא מביא, הוא מצטט למעשה את הודעת הנשיא קייס סעיד, ואומר, מה המטרה? כלומר, לפחות, מה הנרטיב של קייס סעיד? מה הוא טוען? למה הוא עשה כזאת? למה הוא השתמש בחוקה לעשות משהו לא דמוקרטי? למען מה? וזה מה שקייס סעיד לפחות אומר. אומר, יש לי רשימה של 460 מושחתים שגנבו את כספי המדינה. אוקיי? זאת אומרת, הוא רוצה להסיר את החסינות מ-460 מושחתים. כמה כסף נגנב מהטוניסאים? הוא טוען, ערך הכסף הגנוב הוא 4.9 מיליארד דולר, והוא מבטיח שהוא יכין הסדרי שילומים. זאת אומרת, לאחר שיבואו אל האנשים, לאותם 460, הם ישלמו את הכספים הגנובים, מי שלא יהיה מוכן לשלם ייכנס לכלא, מי שמוכן לעמוד בהסדרי השילומים לא ייכנס לכלא. כך הוא טוען, זאת המטרה של הצעד הלא דמוקרטי שהוא עשה. ואנחנו רואים, אתם רואים פה שרביל, זהיר שרביל, מהמפרציות, מדגים את זה בקריקטורה שלו, שבאמת הוא בא, קייס סעיד בא לחתוך את המושחתים. הוא עובד נגד קייס סעיד, נגד כן הצרעות של המושחתים. ככה הוא תופס את הפעולה של קייס סעיד. אז ראינו, יש כאלה שחושבים שהתפקיד שלו זה להחזיר את הדיקטטורה. יש כאלה, בכל זאת מצאתי אחד שכן מאמין לקייס סעיד וחושב שבאמת העבודה זה נגד המושחתים. ופה אני אשמיע לכם את סיהם למין שאומר את הדברים הבאים. תשמעו חברים, אני יודע מעט מאוד בנוגע למה שמתרחש. הוא טוניסאי והוא אומר את הדברים הבאים. אני יודע מעט מאוד בנוגע למה שמתרחש כעת בטוניסיה. אבל דבר אחד ברור מאוד, מה שהופל ב-25 ביולי הוא לא דמוקרטיה. כלומר, הוא טוען, ואתם תראו, יש קו כזה בטוניסיה, שמראש לא הייתה דמוקרטיה. מה שאתם ראיתם כרגע בעשור הזה מאז האביב הערבי, זאת לא דמוקרטיה. אז היא הוחזקה, אם הייתה, ואם זאת הייתה דמוקרטיה, היא הוחזקה על ידי אליטה פוליטית מושחתת ולא אמינה. זה, תזכרו את זה. זאת אומרת, גם בתוך טוניסיה יש כאלה שלא קנו את סיפור הדמוקרטיה. זאת אומרת, גם מה שראינו זה לא דמוקרטיה. והוא ממשיך והוא עוד כותב, איזה מין דמוקרטיה זו שדוחה את ההצבעה על הקמת בית משפט חוקתי. זאת אומרת, כשהנהדה, המפלגה הגדולה ביותר בתוך טוניסיה, מקבלת על עצמה להנהיג את המדינה, היא מחויבת לפי החוקה הטוניסאית מיד להקים בית משפט חוקתי. למה? על מנת לשפוט את אותם בחירי משטר ישן שהיו מושחתים, כלומר להעמיד לדין את כל אלה שדרדרו את טוניסיה. אבל מה עושה תנועת הנהדה עם בעלי בריתה? היא דוחה את הקמת בית משפט חוקתי. לפחות כבר 6 שנים היא לא מקימה את בית המשפט, זאת אומרת היא לא מעמידה לדין את המושחתים. ולכן הוא אומר, סיהם, הוא אומר, איזה דמוקרטיה חוסמת את מערכותיה ומוסדותיה ולא נותנת על כך דין וחשבון. אוקיי? אז רק שתראו שגם בתוך טוניסיה יש מי שאומרים, אי אפשר היה להפיל דמוקרטיה, כי לא הייתה דמוקרטיה אמיתית עדיין בתוניס. אתם רואים פה את דוקטור ג'אבר אל-סיוואט, סליחה, מאיחוד האמירויות, שהוא אומר, טוניסיה על סף תהום. אז אתם רואים, יש כאלה שמבוהלים ממה שקורה כרגע בטוניסיה, מצד אחד. מצד שני, אתם תראו גם את הציוץ הזה, זאת כבר יסמין, שאומרת, לא יודעת אם זה מהלך נכון, אבל להזזל, זה מרגיש טוב. זאת אומרת, הרצון הפנימי בתוך טוניסיה, לראות את המושחתים מועמדים לדין, יכול להיות שהוא גדול יותר מהתמיכה שיש במהלכים דמוקרטיים. זאת אומרת, קודם כל רוצים לראות את הגנבים בכלא, ואחר כך את התהליכים הדמוקרטיים מתבשלים. זאת אומרת, נקמה תמיד כנראה יותר חזקה מאידיאולוגיה דמוקרטית, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, לא רק בתוניסיה, אבל הרצון להתנקם במושחתים, באלה שדרדרו את המדינות הערביות למקום שהם נמצאים בו היום. ראינו את זה מובארק שהוכנס לכלא, אנחנו רואים את זה עכשיו בתוניסיה, שהם ישלמו, יעמדו לדין. פה אתם רואים את חביב סייח, שאומר את, גם הוא תוניסאי, הוא אומר את הדברים הבאים. וגם הוא פה, יש איזשהו חשבון נפש, הוא אומר, אלוואי שאלו, הנהדה, זאת אומרת, אותה מפלגה הכי גדולה, הרוב בתוניס, שבצדק מציינים שהחלטת הנשיא היא לא חוקתית, ועכשיו אני אפתח לכם סוגריים, אני אסביר לכם למה היא לא חוקתית. כי לפי החוקה אפשר להשעות את תפקיד ראש הממשלה, ואפשר להשעות את עבודת הפרלמנט, בתנאי שגם ראש הממשלה והפרלמנט מצביעים בעד המהלך הזה. פה קאי סעיד עשה מהלך מבלי ראש הממשלה ומבלי הפרלמנט, הם קיבלו את הידיעה בדיעבד, הם לא היו חלק מקבלת החלטות, ולכן זה לא מהלך חוקתי, למרות שהוא השתמש בסעיף חוקתי. אוקיי? אני מסבכת לכם את העניינים, אבל אני יוצאת מנקודת ההנחה, ככה ליישר קו, שכולם יבינו במה מדובר. אז הוא כותב, למרות, כלומר, הלוואי שאלו שמציינים, שבצדק מציינים שהחלטת הנשיא היא לא חוקתית, היה להם גם איזה כבוד לחוקה שהם כתבו. כמו שאמרתי לכם, הם התחייבו להקים בית משפט חוקתי, הם לא הקימו אותו. החוקה דורשת הקמת בית משפט חוקתי כבר במאי 2016, אך המפלגות הפוליטיות ובראשן הנהדה ונידה תוני חיבלו במאמצים להקמת מנגנון כזה, ובכך חיבלו בעברת הכוח באופן דמוקרטי. מה שאירע ב-25 לשביעי ביולי הוא הפיכה חוקתית, אבל ההפיכה המקורית תמונה בכישלון להקים בית משפט חוקתי. כלומר, כבר אנחנו רואים את השורשים של הבעיה, לא ב-2011, אלא כבר אז, ב-2012, אני יכולה לומר לכם. אתם רואים, הוא ממשיך חביב סייח ואומר, מה שקרה בתוניס זו הפיכה. לכאורה לא חוקתית, לכאורה זמנית, אך אל תהיו נאיבים, זו תפיסת שלטון בכוח. לא חוקתי בעיקר משום שסעיד השתמש בסעיף 80 בחוקה, על מנת להשעות את פעילות הפרלמנט ל-30 יום. בעוד שמאמר זה בחוקה קובע שהפרלמנט חייב להיוועד, לא מצליח למצוא שום פרשנות שתיתן ולידציה, אוקיי? אישרור להשעיית הפרלמנט. סעיד ידוע כמי שפרשנותו את החוקה היא מאוד רופפת. אז שתבין שגם התוניסאים אין להם אשליה, הם לא חיים באיזשהו סרט שהיה פה מהלך חוקתי, הם שמחים, כמו שאמרתי לכם, הם רוצים לנקום במושחתים, אבל הם לא מספרים לעצמם איזשהו סיפור רומנטי על מה שקורה כרגע בתוניסיה. פה אתם רואים את הבלוגר The Arabist אומר את הדברים הבאים, מה שהתרחש בתוניסיה זה ניסיון הפיכה, וברור שכך יש לתייג זאת. קאי סעיד הלך צעד אחד רחוק יותר ממה שמאפשר סעיף 80 בחוקה, הוא לא קיבל את אישור ראש הממשלה ויו"ר הפרלמנט כפי שהסעיף בחוקה מחייב. אז אתם רואים, דיון שלם, האם הייתה חוקה, האם הייתה הפיכה או לא הייתה הפיכה, האם היא חוקתית או לא חוקתית, האם בכלל מה שהיה בתוניסיה לפני 25 ביולי, האם הייתה פה דמוקרטיה או לא הייתה פה דמוקרטיה, על עצם הדברים האלו עדיין מתקיים דיון מאוד ער בתוך תוניס, ואני רוצה לציין לחיוב משהו לגבי קאי סעיד. הוא מאפשר את השיח הזה ברשתות החברתיות ואת הדיונים האלה, וזה לא מובן מאליו. אנחנו לא רואים את זה במצרים, אנחנו לא רואים את זה בעיראק, אנחנו לא רואים את זה בירדן, אנחנו בטח לא רואים את זה אפילו אצל הפלסטינים, רוב העולם הערבי, המנהיגים משתיקים את הציבור, ופה המנהיגים התוניסאים, שבראשם קאי סעיד הנשיא, מאפשר דיון ער וחופשי בתוך הרשתות החברתיות, וצריך להזכיר את זה כי זה לא מובן מאליו באירועים ובאווירה שאחרי האביב הערבי. פה אתם רואים כבר את עומר מג'די אומר, תוניסיה תמיד הייתה על הסף, מה שיקרה הוא מצרי, הוא עורך דין מצרי, הוא עורך דין של זכויות אדם, והוא אומר את הדברים האלה, מה שיקרה כעת תלוי האם המדינה תשתמש בכוח, אם מתוניסיה תשתמש בצבא, כמו שאמר, שאני אומרת לכם שעדיין לא קורה, אם כך, אז נראה את התרחיש המצרי, ופה אני רוצה לעבור איתכם למעשה, באמת לדיון שני, אם עד עכשיו ראיתם את הדיון, עכשיו יש דיון שמתקיים במצרים, ומה הדיון הזה עוסק? עושה כל הזמן תחרותיות והשוואות בין מצרים לבין תוניסיה. כי מה לעשות? כי תוניסיה, אחרי האביב הערבי, תוניסיה נתפסה כמודל חיובי, היא הלכה לכיוון דמוקרטי, נכון? בן עלי עזב, ברח, ואז הוא אפשר למעשה טוניסיה לעלות על פסים דמוקרטיים. לעומת זאת, העולם הערבי רואה במצרים את המודל השלילי. איך עלו האחים המוסלמים, איך הצבא עשה הפיכה, וזהו, ומאז הצבא שולט במצרים. ולכן, דווקא במצרים יש איזושהי שמחה לעיד, דיון השוואתי כל הזמן בין מצרים לטוניסיה, ואתם יכולים לראות אותו פה. אז כמו שאומר עומר מג'די, אם יהיה שימוש בצבא, אם אנחנו נראה מפגינים מתים ברחובות, אם כך, אז נראה את התרחיש המצרי. במידה ולא יהיה שימוש בכוח, אז יהיה שימור, זאת אומרת, יהיה שימור של המשבר הפוליטי ופתרונות שטחיים. אני קורא לזה לבנוניזציה של טוניסיה. זאת אומרת, בראייה המצרית לטוניסיה יש עכשיו רק שתי פתרונות. או איזושהי התנהגות ברוטלית כזאת, רדיקלית, ואז אנחנו רואים באמת את התרחיש המצרי, או רק שימור המצב הקיים. כל דבר אחר בראייה המצרית לא יכול אפילו, הם לא יכולים לדמיין מצב שבו קאיס באמת רק יעמיד לדין את המושחתים, ויחזיר את הפוליטיקה הטוניסאית לפסים. אז אתם רואים, הם רואים את זה באיזושהי ראייה מפוקחת המצרים, מאוד מאוד ריאליזם אבל ציני, ואתם תראו את הדיון, פה אתם רואים את אווים שיטאווי, הטוניסאי דווקא אומר את הדברים, אני לא מאמינה שאנחנו עדיין צריכים לומר זאת, אבל הנה, היא טוניסאית, היא לא אוהבת את ההשוואות האלה למצרים, היא אומרת, רק בשביל להיות ברורה, ישנם כמה מקרים, אירועים דומים אולי, בין טוניסיה למצרים, אבל הצבאות של מצרים וטוניסיה שונים. אסיסי וסעיד, קייס סעיד, שונים. אלו המתבוננים מהצד. הפשטת המצב כאמצעי להסביר את המצב בתוניסיה קלה מדי. זאת אומרת, כל הניסיון הזה לעשות כל הזמן השוואות, לחשוב אי בראיתה, זה פשטני מדי, תפסיקו להשוות בין תוניסיה למצרים, אלה לא מדינות דומות, אל תנסו כל הזמן לחשוב שיש מודלים דומים. סמנטיקה חשובה חברים בראייתה, והיא לא אוהבת את ההשוואות האלה, ופה אתם רואים את מחמוד סלם המצרי, נותן בכל זאת את ההשוואה הזאת, אתם רואים, העם המצרי אומר, המודל הטוניסאי הוא הפתרון, הוא המענה, כלומר, באותה תקופה באמת ראו במודל הטוניסאי איזשהו מודל חיובי, ואז כביכול נשיא טוניסיה משיב, המודל המצרי הוא המענה, והוא למעשה עושה הפיכה, אז אתם רואים, יש איזשהו חוש הומור וציניות. עכשיו אני אקח אתכם לסוגיה השלישית. אז עברנו כבר את הדיון הפנימי בתוניסיה, עברנו את ההשוואות בין מצרים לתוניסיה, כמו שאתם רואים. ועכשיו אני אראה לכם את השיח המפרצי בנוגע לתוניסיה. אז אני יכולה להגיד לכם, יש רק דבר אחד שמעניין את המפרציות, ובזה למעשה מתגייסים כל הבוטים, כל הטרולים וכל השיח המפרצי, רק דבר אחד. אני אתן לכם לנחש, אין צורך, אתם יודעים, האחים המוסלמים, האסלאם הפוליטי, האובססיה המפרצית, בעיקר אני חייבת להודות של סעודיה ושל איחוד האמירויות, אחים מוסלמים, אחים מוסלמים, אחים מוסלמים. איזה יופי שהגיע קייס סעיד, סוף כל סוף אתם רואים בצד שמאל שלכם עיתון אוקז הסעודי, בצד ימין איזה סקיי ניוז של איחוד האמירויות, ערוץ 24, ואתם רואים, הם מאושרים, הם מראים איך הרחוב התוניסאי חוגג את ההפיכה, והם אומרים, סוף כל סוף יש משהו שהם יכולים להסכים, אתם יודעים, אפשר להסכים עליו, המפרציות. התקשורת הסעודית, טוניסיה מורדת באחים המוסלמים. הם הופכים את כל מה שקורה כרגע בתוניס, לשיח בין חילונים לאסלאמיסטים. זאת אומרת, מה שאנחנו, קייס סעיד, המהלך של קייס סעיד בא בכלל להוריד את האסלאם הפוליטי, את מפלגת הנהדה, מתוך השלטון. שם הם שמים את הפסיק ואת הסימן קריאה, והתקשורת באיחוד האמירויות אומרת, החלטה אמיצה על מנת להציל לתוניסיה. אני יכולה לומר לכם ששלושת האנשים שהגיעו מיד לתוניסיה אחרי המהלך, שר החוץ המצרי, שר החוץ של איחוד האמירויות, שר החוץ הסעודי, כולם נחתו בתוניסיה לתת גב ותמיכה למהלך של קייס סעיד. תמיד הדיקטטורים יודעים להתגייס, המערב צולע מאחור. הם כמובן אמרו שיש לו תמיכה מלאה של הדיקטטורים הערבים, להמשיך במהלך הדיקטטורי ובהפיכה, בעיקר על מנת להסיר הצידה את אותה מפלגה ששולטת כרגע בתוניסיה, הנהדה, המפלגה של האסלאם הפוליטי של האחים המוסלמים. ואתם רואים, אני אתן לכם אפילו, יש את מרק אוון ג'ונס, שהוא אחד אולי מחוקרי הדאטה הגדולים ביותר שנמצאים היום, והוא מסביר באמת, הוא לוקח את הטרנד, טוניסיה מורדת באחים המוסלמים, שהיה הטרנד אולי הכי בולט והכי דומיננטי שראינו ברשת במהלך של השבוע הראשון אחרי ההפיכה בטוניס, והוא בדק את הטרנד הזה ויש לו שלוש מסקנות, זאת אומרת, הוא הסתכל דווקא על ביג דאטה, הוא לא בדק שיח, אלא הוא בדק באמת כמותית, עשה מחקר כמותי של הטרנד הזה, של ההשטג טוניסיה מורדת באחים המוסלמים, והוא גילה שלושה דברים. אחד, כל הטרנד הזה מנוהל ברובו על ידי איחוד האמירויות וסעודיה. זאת אומרת, כולו יוצא מתוך שרתים בתוך איחוד האמירויות וסעודיה. הדבר השני שהוא נורא 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 ברור, שמי שמקדם את ההשטג הזה ומי שמכניס, עושה לו את הפנטריישן, את החדירה ברשת לכל מקום ואת הכמויות, מקודם בעיקר על ידי סעודים. זאת אומרת, מי שחי על ההפצה של הטרנד זה הסעודים. מי שמנהל את הטרנד זה איחוד האמירויות וסעודיה. וגימל הוא גילה שיש מניפולציה שעובדת. זאת אומרת, מי שמפעיל את הטרנד הזה זה בוטים, זה דמויות פיקטיביות. זאת אומרת, על מנת שיהיה כזאת כמות בתוך הרשת, איחוד האמירויות וסעודיה הקימו בוטים, הם הקימו דמויות פיקטיביות, שכל הזמן יריצו ברשת, טוניסיה מורדת באחים המוסלמים, שכל פעם שאנחנו ניכנס לרשת, נבין שעל זה מדברים, שזה הנרטיב, שזה בכלל מאבק נגד האחים המוסלמים. והכל יוצא, תזכרו, מערב הסעודית, מייחוד האמירויות. אתם רואים את הקריקטורה הזאת, שוב ההפיכה בטוניס, עקירתם של האחים המוסלמים משולה לעקירת שן. זה מדמם, אבל הכרחי. ושוב תזכרו, מי שממסגר את זה ככך, זה, אלו הן המפרציות. ועכשיו אני אסיים איתכם באמת מה הלאה, אוקיי? מה אנחנו צריכים ללמוד ממה שאנחנו רואים בטוניסיה, ואחר כך כמובן מילה עלינו, למה זה קשור אלינו. אז אני קודם כל אראה לכם, או שוב אני חוזרת אל מחמוד סלם, עם ההומור הציני שלו והראייה המפוכחת, והוא אומר את הדברים הבאים. טוניסיה קיבלה קרדיט. סיוע על היותה הדמוקרטיה היחידה באזור במשך 10 שנים. לאף אחד לא יהיה אכפת במערב, וזהו, אתם רואים, זה הראייה הצינית המפוכחת. אם טוניסיה תהפוך שוב לאוטוקרטיה, כל עוד לא ייווצר גל של הגירה לאירופה, ופה צריך להגיד את זה, אני מבטיחה לחזור לאמירה הזאת גם שנדבר על אפגניסטן. יש רק שני דברים שמפריעים לאירופאים ולאמריקאים. הגירה וטרור. כל השאר זה דמעות של תנין, אוקיי? כל מה שקשור לזכויות אדם, מה קורה לאפגנים, מה קורה לתוניסאים, זה לא מעניין אף אחד. הדמוקרטיה התוניסאית לא מעניינת אף אחד במערב, וזה מה שהוא אומר. גם אם זה יהיה בסוף אוטוקרטיה, הם יחזרו להיות דיקטטורה, כל עוד אין, לא ייווצר גל הגירה מתוך תוניס, לא מפריע לאף אחד. עם זאת, אני לא בטוח שאני יכול להאשים את שמחתם של תוניסאים רבים, על אם יוודא החדשות על ההפיכה. לא רק שמפלגת הנהדה ממשיכה לחסום כל רפורמה מקומית, זאת אומרת, הם לא טיפלו בכל המושחתים, הם לא טיפלו בבעיות הכלכליות האמיתיות שיש בטוניס, למרות שכבר במשך כמעט עשור, הם המפלגה הגדולה ביותר בממשלה. צריך לזכור, נוכחותם בשלטון גם בודדה את טוניסיה, אזורית ובינלאומית. הוא מסביר למה הטוניסאים בכל זאת כל כך שמחים על המהלך. המדינה מקבלת בקושי איזשהו סיוע ממישהו. האפתיה שאנחנו רואים, והיעדר סיקור תקשורתי בינלאומי, הוא הוכחה לכך. שום דבר חדש. אני לא חושב שאם קייס יצליח לחמוק מזה, אם פוליטיקאים יעצרו ומפגינים יהרגו, תהיה איזשהו תגובה בינלאומית אמיתית. אוקיי? אז לכל מי שמודאג, העולם כרגלו ינהג, אתם רואים את עלי יונס הירדני כותב את הדברים הבאים. המשבר בטוניסיה שבו הנשיא סעיד השהה את הפרלמנט, פיטר את ראש הממשלה ולקח לידיו את כל הסמכויות, זו דוגמה לכך שכל מדינה ערבית יכולה לקום ולהתפרק בערף עין, גם אם יש לה נראות של דמוקרטיה יציבה. תזכרו את זה. ואני אקח אתכם מזה ואני אגיד לכם עוד, אוסיף לכם עוד תובנה אחת שכן קשורה אלינו יותר, והיא אולי החשובה ביותר לנו. אמרתי לכם כבר מספר פעמים שנושא השחיתות זה נושא שהכי מעסיק את הציבוריות הערבית כרגע, להעמיד את המושחתים לדין. לא סתם הקמפיין הגדול ביותר בלבנון, כולנן יעני כולנן, להעמיד את כולם, כלומר כולם לדין. לא סתם בתוניסיה כולם סמכו כשהוא בא והוא אמר שהוא הולך להעמיד לדין את המושחתים. הקמפיין הגדול ביותר בעיראק הוא נגד המושחתים. המושחתים נמאסתם. ולא סתם, אנחנו רואים את זה גם ברשות הפלסטינית. וזה אומר דבר אחד, ופה תזכרו, יש שלוש עיניים, פלסטינים, לבנונים ועיראקים, שמסתכלים על מה שקורה כרגע בתוניסיה. ויהיה לזה אפקט דומינו ברור. זאת אומרת, אם תוניסיה תעמיד לדין, תצליח, האם באמת קאיס יעמיד לדין את המושחתים, ויחזיר את הדמוקרטיה לפסים, אנחנו נראה מהלכים דומים אחר כך גם בקרב, כלומר הציבור הפלסטיני, הציבור הלבנוני והציבור העיראקי ידרשו מהלכים דומים. במידה וזה ייקשל, אנחנו נראה את הדיקטטורה, זאת אומרת מהלך להעיף את המושחתים יעלה לנו את הדיקטטורים בחזרה, זה ישפיע על הקמפיינים הוויראליים ועל הקמפיינים החברתיים בעיראק, בקרב הפלסטינים ובלבנון. יהיה לזה אפקט דומינו, יהיה לזה תהודה, בין אם חיובית או בין אם שלילית, אנחנו נצפה, אני כאן, אני כמובן יעקב אחרי הדברים ויעדכן אתכם כמו שהבטחתי. וזהו, עם זה אני מסיימת את הפינה שלנו הפעם על טוניסיה, מקווה שעשיתי לכם קצת סדר על השיח הפנימי, השיח האזורי, ואיך כל זה קשור תמיד אלינו לישראל. וכמו שהבטחתי בתחילת הפינה, עוד שבועיים, אם אין איזשהו שינוי דרסטי אצל השכנה הצפונית שלנו שהולכת ומדרדרת, כמובן לבנון, אז אני כן חייבת לכם את השיח בעולם הערבי לגבי הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן, האם זה ישפיע על סוריה, על עיראק, איך זה משפיע על השיח הפנים-איסלאמיסטי, המחשבה הזאת שהאיסלאמיזם הצליח להעיף את האמריקאים אחרי 20 שנה מתוך אפגניסטן, האם זה יחזיר לנו את אל-קאידה? האם זה יחזיר את דאש? האם זה מחזק את חמאס? את חיזבאללה? מבטיחה. כל זה ועוד. עוד שבועיים אנחנו ניפגש כאן, ואנחנו נדון באמת בהשפעה של אפגניסטן על השיח בתוך החברה הערבית. תודה רבה רבה. אני מקווה שהיה לכם מעניין.